קצת לגעת במלאכת זורע, נדבר ככה קצת בקצרה להתחלה על מהו אב מלאכת זורע, ולתכף ננסה להתקסם דבר שנוגע גם לגבי התולדות של זורע, מה מאפיין איזה עיקרון מוגדר במלאכה הזאת. אז אני אעשה ככה ממש בקצרה בהתחלה לזכור את מחלוקת הראשונים לגבי מהו אב זורע, שלא זה שמחלוקת מרובעת, כן, הרי המשנה אומרת, הגמרא אומרת, הזורע והזומר והנוטע והמבריר והמרכיב כולל מלאכה אחת הן. המשנה כבר אומרת זומר חייב משום נוטע, והנוטע והמבריר והמרכיב חייב משום זורע. אז המשנה של הגמרא הובילה את הראשונים לכמה אפשרויות להבין מה כאן מוגדר כאב ומה תולדה. ברוך אתה ה' אלינו מלך העולם שהכל נהיה בו. באבות, מה מוגדר כאב? אני עוד מעט, אני בקצרה עובר קודם כל לאבות, אחר כך נגיע גם לגדרת החיוב. אז בדבר הזה רש"י אומר בפורש שכל גם זורע, גם נוטע, גם מבריח וגם מרכיב הם כולם אבות, ורק זוימר הוא נושא תולדה. אומר זורע המלאכה נתנה מהמלאכה הוא נתנה זורע שזה זרעים וזה באילנות, וכן מבריח ומרכיב, אבל זוימר תולדה. ככה רש"י נוקט. אם כבר הייתי צריך להתחילה מהשיטה הכי קיצונית, השיטת גם הרידבה, לפחות בתחילת דבריו, והרמב״ם, שנוקט שכולם אבות, כל מה שהוזכר כאן, גם זוימר, גם הוא מוגדר כאב מלאכה, וכל מה שהתורה אומרת שזומר חייב משום נוטע, כמו שתוס הסביר, שאם יתרו בו משום נוטע, זה גם לא יחשב משתה אני בכלל, כי אחר כל יש דמיון בין הגוונים השונים של אותם אבות, אבל בסופו של דבר כולם נמצאים ברמה אחת שמוגדרים כאב מלאכה. אז בעצם הייתי צריכים מהרמב״ם ומהרידבה שהם בעצם הכי קיצורים שהכל אבות. רשב"ם אומר זוימר תולדה אבל כל שאר אבות. מדברי רש"י שיחה כן, אנחנו עדיין לתקופת כן כן התוספות וגם הרידבה בסוף דבריו מזכיר אפשרות כזאת שרק זורע ונוטע הם אב בכל השאר תולדות. זה לא כתוב מפורש בתוספות, אבל תוספות דיבור מתחיל משום זורע, אין לוקח מכאן וצריך להתרות התולדה משום אב, שטוב זאת נקל בפשטות הסוגיה שאמרה שנוטע חייב משום זורע ושזוימר חייב משום נוטע. הסוף סבין שהסוגיה כאן מגדלת אותנו עיקרון שצריכים להתרות בשום אב, וזה שהגמרא אמרה משום זורע משום נוטע, סימן שזורע ונוטע הם נחשבים אבות, וכל הדברים המקבילים אליהם, כי הלשון של הגמרא כאן נכון, והנוטע והמבריך והמקים חייב משום זורע, אז כן, רגע, נכון, קראתי נכון, כן, כי דיבור התחיל של תוספות בעצם כאלה סיפה, נוטע מבריך ומקים חייב משום זורע, משהו שמבריך ומקים הם נחשבים תולדה של זורע. לפי זה בעצם יוצא שזורע ונוטע הם אבות, מבריך מקים וזוימר הם נחשבים תולדה, וככה כמו שאמרתי נקט הרידבה. שיטה יותר קיצונית, מה זה? איך? איך? אני מי שלא צריך להסביר, אבל לטוב זאת לכל במשקל לכל לא מזה חזר בו. לכל משהו חזר בו, זה רק השאלה האם אפשר ללמוד סוגיה של מדינים את המראה או לא. אבל נראה שסוף סוף איך טוב זאת בין מסוגיה, היה ברור לו שזה היה וזה תולדה. אין אחר מסוגיה לזה, אבל רואים שכוח הטוב זאת למדת הסוגיה. טוב זאת התלהב בהתחלה, מכאן אפשר להוכיח שכם את הולדה משום אף, כי היה ברור לו שנוטע וזורע הם עבוד, וזה תולדות. אתה צודק, מסכים. הרידבה מפורש כן, סוף סוף למעשה נשאר עם הדבר הזה, והשיטה הכי קיצונית לכיוון השני, היא שיטת רבנו חננאל, שאומר שרק זורע או אב, נוטע, מבריך ומקיא, וחשבו לתולדה, וזוימר חשב לחידוש גדול, מחדש רבנו חננאל, לתולדה לתולדה. שיש גם מושג כזה שנקרא נכד, לתולדה לתולדה. אין אפשר לומר שכל המחאות שקיימת כאן היא קשורה למשהו צדדי, שבכך בעצם מהלך חיים לטל, לשאלה עובדתית, מה היה במשכן, מה היה במשכן. אם ההבחנה בין אבות לתולדות היא משכן לא משכן, כמו שהבנו פעם שעברה, אז יכול להיות שציר הדיון שלהם הוא קשור לשאלה האם היה, נגיד בין רבנו חננאל לבין תוספות דוד בה, האם היה נוטע במשכן או לא היה נוטע במשכן. שאלה מחלוקת קצת מציאותית, אבל יכול אולי, כמו שהגליטל אומר, מחלוקת קצת יותר מהותית, כי כנראה שבמדבר לא נטעו עצים, אבל היה צריכים את נטיית העצים שהייתה עוד שעם ישראל על המצרים, היו זקוקים אותה בשביל לבנות את קרשי המשכן. ועד מאלה השאלה, האם משכן הכוונה מה שבפועל עשו למלאכת המשכן, או משכן הכוונה מה שבאופן עקרוני היה נחוץ למלאכת המשכן? אני קצת אומר ברמז, קצת קשור למחלוקת שדיברנו פעם שעברה, עם משכן סיבה או סימן, כי אם זה בעצם הכוונה, אתה אומרת, הם תעשו ואתם לא תעשו, שבצד תשמרו, אל תעשו את מלאכת המשכן בשבת, אז את הסימן האלה לא צריך לתת, אז נתנו אותם מקבלי הדינה. האם זה רק סימן של מלאכים, מלאכות שנצרכות למשכן, אז יכול להיות שגם מה שהיה לפני כן נכלל בתור הדברים האלה, זה אפשרות אחת שהגלטל אומר, הגלטל בהמשך נתן לומר אולי אפשרות אחרת, שקשורה יותר לשאלה מה בכלל הבחנה עובדתית בין זורע לנוטע. רש"י כאן אמר, זורע זה בצמחים ונוטע זה בעצים, שזה יותר הבדל בין הנפעל השונה, אם עשית אותו בצמח, עשית אותו בעץ. אפשר להבין שהבדל בין זורע לבין נוטע, ככה אומר הגלטל, הוא יותר קשור לשאלה האם אני מחבר לקרקע את המבוקש או רק את המציא למבוקש. שבזורע אני זורע זרעים שאותם עצמם אני אוכל, ונוטע אני נוטע עץ לתת אני אוכל, אני אוכל את הפירות שלו. שזה בעצם איזשהו משהו כזה שאדם משתמש במתווך כדי להשיג את התוצר. אם אבל אתה רוצה את נוטע את העצים בשביל העצים עצמם, אומר הגלטל שכך הבין רבנו חננאל, זה נחשב זורע, זה לא נחשב נוטע. ואלה במשכן רק היו זורעים זרים שבהם עצמם הם משתמשים, ולא כמציא לדבר אחר. כל זה כמובן אלם כן, עוד משהו שפותח הגלטל, אלם כן כל סוגיית הדברים שהיו נצריכים למנחות. באמת אורי תמול עיר לי בצדק, אני לא יודע מה התשובה לדבר הזה, אם היה את האמת שמן ברור שהיה צריך כאילו לפחות בשביל בשביל המנורה כאילו. אז איך? הסמנים היוצאים לפי זוכנים רובם הם ירקות, היו גם יוצאים כאילו? איך? נכון. אז אולי עוד פעם, וזה קשור לעוד מחלוקת נוספת אולי, האם מה שקשור לבניית המשכן, ומה שקשור גם לסדרי הבוידה שהיו בתוך המשכן. אני אומר כל זה, אמרתי, ולא נכנס לכל הדברים האלה, הייתה להרבה דן סביב כל הדברים האלה. אבל היה אפשר, וזה קצת קשור למה שדיברנו פעם שעברה, כי קצת נאתגר את עצמנו, ונשאל, האם באמת במשכן לא זמרו ולא השקו, האם כאילו יכולת הכל היה בנסם, אני לא יודע בדיוק מה, אבל הגיוני שאם, בטח אם אתה חושב את העצים שנטו במצרים לצורך הדבר ושם את זה, אז העצים האלה גם כנראה שגם השקו וכו' וכו', אז מאלה בהקשר הם שם את זה כאן, למה משקה לא יחשב ממש אב? ואולי כל הדברים לכך מובילים לגרסה שהמון פעם שעברה, שאך דה במשכן וחשיבה, זאת אומרת לא כל מה שהיה במשכן חשיב אב, אלא אתה צריך לחפש את המלאכות החשובות של המשכן. ולפי זה יוצא שיש המחלוקת כאן המרובעת בין הראשונים קשורה בעצם להבחן מתי מלאכה מוגדרת כחשובה ומתי לא. אני קצת אחדד את הדברים בקצרה ממש, כי אנחנו רוצים, זה רק נושא מזה להגיע אחר כך להקדם אותי של מלאכה, כי יש כאן מדרג בשאלת עד כמה יש כאן מלאכה, הכוונה יצירה. יש ארבע רמות של יצירה בעצים. יש יצירת יש מאין מוחלטת, שזה גרעין, שעד עכשיו היה בכלל דוימם, שמת אותו באדמה, הפרת אותו מדרגת הדומן ומדרגת הצומח. זה ממש יש מאין, הפרת הדבר מלא צומח להיות צומח. נטייה, כשדיברנו על זה הבוקר, היא הייתה כבר צומחת לפני כן,
כן, בתוך עציץ שאינו נקוב, או בכל מיני מקומות אחרים, כבר אין לה שם של, של צמח. כל מה שאתה עושה עכשיו, אתה מחבר אותה לאדמה. על מצד הצמח לא חידשת כלום, ויכול להיות מאלה שזה גוף הסיבה להגדיר אותה כתולדה רק, שבעצם אתה ממשיך את העצמה של, של העצמוך הפעירה, אבל להגיד, יצאת כאן את כוח הצמיחה, זה רק המפניכן. אבל אם אנחנו נבחון את הדברים מצד מה שעשית לאדמה, והאדמה חידשת, האדמה עד עכשיו הייתה נטולת צמחים, ועכשיו האדמה בין על ידי זריעה בין על ידי נטייה התחדש בקומה חדשה, הפכה להיות עכשיו בעלת כוח, כוח צמיחה. אז אם נשאל מה פעלת על הזרע, זורע אב ונוטע תולדה. אם נשאל מה פעלת על האדמה, היינו זורע, היינו נוטע. אבל הייתי משה אומר, אבל מבריך ומרכיב, שכל הדברים האלה כבר היו באדמה לפני כן, הם כבר חשבו תולדה. עוד אלמה נתקדם אצלם נוסף. אולי בכלל ההגדרה, וזה דבר שעוד היה, אנחנו קצת נמצא לעצוק בו, של הגדרת אב מלאכת זורע, הנקודה שבה זה החיבור, שחיברת את הזרע, אני כבר אגיד עכשיו זה כותב תלית ככה, למקום גדולו, חיברת אותו למקום שמנו יצבח. וכשאנחנו עושים את זה כאן, מה משנה אם שתלת אותו באדמה, או ששתלת אותו בעץ, דהיינו מרכיב, או ש... גם יצאת עכשיו עוד איזשהו ענף מסוים מהעץ במבריך, שבאמת נכון שהבאת העץ הזה עד עכשיו, אבל עכשיו סוף סוף יצאת כאן עוד איזשהו צורת חיבור חדשה, על מלא כל זה חשבו אבות, מהשכן זמר, שכל מה שזמר עושה זה רק את אותה צמיחה, מפתח, מעשים, מגדיל, אבל אין כאן באמת אף סט של התחדשות, אלא רק הרחמה שמה שהם קודם, הדבר הזה יחשב תולדה שזו שיטת רש"י, ואולי כמו שאומר רגלי טל, שבעצם זה כנראה, טל אומר שכל שרשי והרמב״ם לא פליגי, אלא שאלה מה זה זוימר? יש שתי סוגי זומר, יש זומר שרק משחרר ענפים מיותרים כדי לתת, לתת לענפים אחרים לשמח ביתר סט, שזה בעצם ודאי חשב התולדה. אבל הרמב״ם דיבר על זומר אחר, זומר שכידוע בעבודת, במיוחד בעבודת הענבים, ש... יוצרים חיתוך מיוחד כדי לאפשר התענפות חדשה שתבוא ותתמח במקום מסוים הזה כאן. מלא יכול להיות שכל יצירה חדשה של זרע, של שלילת עץ בקרקע, של הברכה חדשה, הרכבה חדשה, או יצירת עכשיו עוד התענפות חדשה, וגם הדבר הזה יהיה ברמת האבות. שאני רק הקדמתי את, כן, את כל הקדמת הזה, אגב, עד לטל, בסוף מלך הזוהר אומר שבין כך ובין כך החלק מה שמענו מהגדת המלאכה היא החידוש שיש כאן, ההתחדשות שיש כאן, שלכן הוא אומר שגם שמה שכחשב תולדה זה רק תולדה מצל, שגם בזה יש חידוש על דרך השלילה הכוונה, כי אם לא תשקה אז זה צמות, ולכן בעצם זה שהשקעת אז אתה כאילו כבכון חידשת את המשך של העץ. אבל אומר רק לטל, אם כל מה שאתה עושה זה רק מזרז את תהליך הבאת הפירות, שזה נגיד מביא הציץ נקוב מלמעלה ללמטה, שבעצם הוא חי גם לפני כן, יחי גם אחר כך, הכרת הציץ נקוב, שזה ישב זורע על כל דבר, שמת אותו באדמה, וגרמת לתהליך הצמיחה להיות מואץ. באדמה המסע הזה הוא אומר, זה לא ייחשב אפילו תולדה, זה יהיה רק איסור דרבונן, כי אין כאן, הגדרת המלאכה היא שחידשת כאן כוח צמיחה, כאן אותו כוח צמיחה, אתה אולי זירזת אותו, זירזת תהליכים, קצת נפקמין לגבי בכל מיני פתיחת דלת בחממות, או זה שקורמת לעיכוב בתהליך הצמיחה, שבדבר מסוים זה לפי הגדרה יהיה רק איסור דרבנן, כי יחסה כאן בהגדרה המהותית שאנחנו מחפשים כאן איזשהו צד מסוים של התחדשות. אני, כן, איך? הוא אומר כל מה שקשור קריטי לצמח, שבלדי זה הצמח ימות, אז זה שהוא חידשת את המחר שבו. אבל אם רק זירסת תהליכים שלא יקרה כלום לצמח, אז שרק אם הפרות יהיו מחר ומחותיים, הוא אומר זה לא יחשב אפילו תולדה, אלא יחשב רק יסוד הרבון.
זה אולי הסבתא, או
שזה מי שמוסיפים
הכל.
שמוסיפים מה זה? או מסביבים סביבים, או שאפילו אם אתה מציל מיום של הסביבים סביבים, זה גם יהיה משהו סן.
שמי עלי חייבים,
כמו שכל הדברים האלה הם קריטים לדבר, אבל כן, אני רק בא להפוג עם דברים שהם לא יפגעו בקריטו של זה, אלא רק יזרזו תהליך, אומר דבר מסוים הזה, אולי זה. אחרי שקדמת את ההקדמה החשובה הזאת, אני רוצה, ואולי קצת זה נוגע לנואנסים שקודם הזכרתי בתוך הדברים, לנסות קצת יותר לאפיין מה זה בכלל
הגדרת מלך זורע, ואנחנו נצא לברר את הדבר הזה דרך בירור מאוד מאוד משמעותי שקיים בין הרשעש לבין האגליטל לבין מלכת חינוך, שבסוף זה גם, אם הספקתם לראות את השולחן האור שימן המזבב, יש לדברים האלה ממש נפקמינה הלכה למעשה שעולים מהדברים האלה. הרשעש אצלנו במשנה מהיר זה משהו פילי חריג שקיים במלכת זורע. אולי נתחיל מהגמר מועד קטן, כי בהגמר מועד קטן לכאורה הגדיר לנו מה זה מלכת זורע. שם מה שראינו בסוגיה כבר בשבוע שעבר, שאדם שמנקש או משקה נחלקו רבא ואבי יוסף בשביל מטרין על בי, האם מטרין בהם שום חורש כי יש כאן ריפוי יערה, או שמטרין בו משום זורע, כי מה דרכו של זורע שהוא עצמו חפרי, אף כאן הדבר הזה גורם להצמחת הפרי. ונראה בגמרא בצורה פשוטה מקושיית אביי על רבא ואביי ורב יוסף שאומר לדיד הקשה לדיד הקשה למה שלא יחייב שתיים, נראה שכל מה שרבא ויוסף נחלקו זה רק מה קורה שאדם עשה אירוע מסוים שאפשר לחייב אותו בין שתי אבות, איזה יותר אב הוא, האם הוא יותר אב של זורע או יותר אב של חורש. אבל לא אנחנו נחלקו רבא ורב יוסף, ככה נראה לכאורה מתחילת הסוגיה, בשאלה מה זה זורע ומה זה חורש. וחורש לכולי עלמא זה ריפוי הרע, וזורע לכולי עלמא זה עצמו חתירה. יהיה נפקא מינה, אני מדבר על זה כבר בסוגיה הבאה בחורש. לכן למשל במצב כזה שאדם משקה במקום כזה שאין בו עדיין צמחים, אז רבא ודאי יודע לרב יוסף שחיה, רב יוסף ודאי לרבא שחייב משום חורש. רב יוסף אמר כאן יש עוד אירוע נוסף, אז לכן את האירוע הזה הוא להגדיר על פי זורע ולא על פי חורש. לכל מלא פשט הסוגיה כבר לימד אותנו שההגדרה של זורע זה הסמוך הפרי. אומר הרשש לאור הדבר מסוים זה נכון, אבל אדם שנוטע זרע באדמה בשבת מתי יהיה את הסמוך הפרי? הרי לוקח שלושה ימים של השרשה עד שהזרע מסוים זה מושרש בקרקע ומתחיל תהליך ההצמחה שלו. ההצמחה תהיה רק ביום שלישי, שלושה ימים אחר כך. אז יש כאן איזשהו פלא, אדם עושה מלאכה שלא בשבת, את הצמוך הפרא, את היצירתיות, הוא יעשה ביום שלישי. האם יש איסור ביום שלישי לחלל שבת? ככה שואל, עונה, מחדד דרך הדבר הזה הרשש. ומלא רוצה ללמוד הרשש, למדנו כאן שאם אדם עשה פעולה בשבת שהתכלית שלה תהיה ביום חול, אבל בזכות התכלית שתהיה ביום חול, למרות שהצד היצעתי מפעול יהיה ביום חול, אבל המייסה שלה היה בשבת, אתה תהיה חי בשבת על המייסה שנעשה ביום חול. ולאור זה אומר הרשש אותו דבר, אם אדם מדביק פת בתנור, שכמו שנראה בגמרא בתחילת המסכת שהדבקת בתנור זה עדיין לא עברת לאיסור, האיסור יהיה רק שהדבר הזה יהפך להיות משהו חדש. והדבקת בתנור שתי דקות לפני יציאת השבת, ובפועל זה נפע רק במוצאי שבת. אומר הרשש, למד ממלכת זורע למלך תופש, תהיה חייב, כי למרות שהיצירה בפועל תהיה ביום במוצאי שבת או בזורע אפילו ביום שלישי, אבל המעשה של הפעולה הזאת היא כבר נעשה בשבת. שרק כדי לסבר את האוזן, זה באמת פלא, האם התורה ציוותה אותנו בשבת לדאוג על חילולי שבת של חילולי יום ראשון שני שלישי? כמובן שכנראה שמה שמסתם אחד הדברים האלה זה איזושהי אמירה עקרונית של איגלה מיטה למפריע, הפעולה שעשיתי בשבת התברר בגלל התוצאה שהייתה במוצאי שבת, או הפעולה שהייתה ביום שלישי, התברר שכבר אז זה קיבל צבע חדש, העתיד הקרין על העבר והסביר, בעבר אני זרעתי, בעבר אני אפיתי, כי התהליך שאולי מותנה בעתיד, אני בעצם רוצה לומר, זה לא שהמלאכה עיקרה נעשית רק בעתיד, העתיד הוא תנאי שמאפיין שהפעולה שעשיתי משאר שנה היא מלאכת איסור. אבל מסיק מזה הרשש, וזה הוא למד מזורע לאופה, שלמרות שהתוצאה תעשה במצאי שבת זה בסדר, עכשיו רוצה ללמוד הפוך, מאופה לזורע, שכמו שבאופה אומרת הגמרא בתחילת המסכת שהתירו לו לרדותה קודם שיעבור איסור חטאת, שאם סוף סוף הוא אחרי שעשה את המעשה ימינה את התוצאה ויגרום לזה שהדבר זה לא יפה, כי הוא יסיר את הפת לפני כן, אז הוא יכול להציל את עצמו מן האיסור. כי כל מה שהדבר הוא מדבר כאיסור, כי אין איסור, האיסור הוא לא להדביק פת בתנור, האיסור הוא לאפות.
אפייה שתעשה בעתיד תקרין למפריע המשל של השונה, אבל יש יכול בידי אדם בעתיד ליצור מצב כזה שהוא יפקיע את המשך הפעולה, ומלא רדואקטיבית הפרויקט כבר לא תהיה פעולת ישו, תהיה פעולת היתר. ולפי זה מלא אומר הרשש, אם אדם שתל זרעים בשבת, הוא יכול ביום שני להינצל מהאיסור שהיה לו בשבת, על ידי שהוא יסיר את הזרעים האלה מן הקרקע, ואז לא רטרואקטיבית יתברר שעושה כאן פעולת זריעה, אלא סתם רק פעולה באלמה של הנחת הפקטת זרעים באיזשהו גומה באלמה, ובצורה כזאת הוא יצליח להינצל מאיסור שבת, ואולי הוא לא רק יצליח, אולי מלא זה מוטל עליו, זה חיוב שמוטל על האדם, כדי שלא יעבור בשבת על חול שבת, מוטל עליו ביום במוצאי שבת לרדות את הפת לתנור שלא יעבור, כדי להציל את עצמו מאיסור של חילול שבת, או להציל את הזרעים ביום שני כדי שלא יעבור לאיסור הזריעה שהייתה בשבת. שכמובן שבדבר הזה יש חידוש גדול, כי אני מקודם הצלתי בחידוש היותר מבין שכמעט ישר אמרו שאסור לחלל את יום שלישי ואת יום שני, שאמרנו לא, בזכותה, בגללם אתה מחלל שבת, אבל כן יש חידוש שאדם במשך כל ימות השבוע מחויב על מצוות שבת, ובעצם גם ביום שלישי עכשיו אני צריך עכשיו לחבל לשתי מצוות שמות יום שבת לקודשו ולהסיר את הזרעים האלה, ואם אני לא עושה את הדבר הזה אני עבריין לכל דבר, כאילו, כן? איך? איך? לא, ברור שאז עשיתי את הבייסה, אבל הנה, עסקת השור חיסב, אני חיפשתי, לא מצאתי את זה, אני אצל יותר בנחת, כי זה נמצא, לא בהגליטה, נמצא באבני נזר, שהוא מביא, זה נפקבין המדהימה שקצת שורה לסוגיה שלנו כאן, עסקת השור חיסב, כי נראה לי עוד מעט נדון על מה שהרשש אומר, אם זה נכון בהגדת מלאכת זורה או לא מלאכת זורה, וגם מלאכת תופה, זה לא נתעסק עכשיו, ויש לנו דין מצדק או לא, אבל כמו שאתה אומר, מלאכת מבהיר ודע שהוא צודק. הכוונה, אדם שהדליק אש בשבת, ושרפה, הציעו לספים רק אחר כך, מה זה? אם הדליק ביום שישי לשבת, הוא לא עבר לסור, כי הכל אחרי ההתחלה. אם הדליק משבת למוצאי שבת, כן, אז בעצם יוצא, עוד אני אסביר את הנפקמינה, שבעצם גם ההדלקה שהוא עשה במוצאי שבת, הוא בשבת עבר עליה לאיסור. אבל אומר, אבני עזר, אני אסביר את הנפקמינה, אני אסביר את הנפקמינה, אדם היה צריך להבעיר אש לחולה בשבת. כוח נפש, תוכל את כל את הכולה. שם המון ונצים כדי להציל את החולה מחום, מקור. הגיע מוצאי שבת, החולה התרפא. אומר אבני עזר, הוא צריך שם לכבות את האש במוצאי שבת, כי הרי הוא הדליק המון המון עצים שלאט לאט יבואו מצח עד עץ אחרת, הוא לא רק הדליק את האש, את העץ מספר א', הוא גם הדליק בשבת, שום שהוא חיצב את האש, את העץ מספר 32, גם אותו הוא הדליק עכשיו. ועכשיו, אם פתאום עכשיו מתברר שמצד דיני פיקוח נפש כבר לא צריך לעשות אותו, אז בעצם עכשיו מוטל עליי למנוע את התפשטות הדלקה לעץ מספר 32, כי בעצם בלידי הדבר המסע הזה התברר שבשבת, חילדתי את השבת, והדלקתי את השבת, זה שלא יוצר, ואנחנו יודעים שבפיקוח נפש, הקל לקל תחילה, אסור לעבוד בשיעורים, אז אני צריך כמה שיותר למזער את הדברים בתוך הדבר הזה, ועד מחדד שמוטל אדם במוצא שבת, לא לבוא אל איסור בשבת. בסדר, זה רק בסוגריים, ואני חוזר בעצם ליסוד הפשוט שלכן אמר כאן הרשע, שיש בו חידוש גדול מאוד, שבעצם אדם מחלל שבת בגלל הימנעות שלו ביום שני שלישי לעשות את הפעולה, אבל לאור הניסוח של הגמרא במסכת מאוד קטן, זה לכאורה דברי הרשע לכאורה, דברים מאוד פשוטים ומאוד מחויבים. אנחנו כבר לפני שנבחן דברי הרמב״ם, נאמר איך אפשר שלא לומר כדבריו. מנחת חינוך חולק, עוד מעט נגיע לדברי הגדתה שהוא דעה שלישית באמצע משתי הקצוות האלה. מנחת חינוך אומר שזה ברור שאם אדם שם זרע בשבת ואחר כך בשבת עקר את הזרע משם הזה, הוא חייב בדיוק כמו שלם בנה וסתר, כל מה כך, הוא חייב שהוא זורע, והסרת הזרע לא תפתור אותו. אני כל יצר נעל שוודא שהוא לא חייב, אני חושב עכשיו השנייה, אבל מה שהוא קורא מפורש שהוא יחייב שהוא זורע, ולא יעזור זה שאחר כך הוא יציל את המצב ויסיר את הזרע, כמו שאדם שבנה בית ואחר כך אומר לא, בעצם אני מתחרט, אני סותר, אז הוא לא יציל אותו מסור בונה, ושם אז ודאי נכון שהוא יחייב תרתי, כן, כמו שהרבה פעמים בצבא לנו שחילונים וטעות הדליק לנו, אמרנו, וואה, מה עשית? סליחה, חיבת האור, אז הכשלנו אותו בשתי עבירות, אז זה בדיוק אומר, כאן אולי זה לא יהיה בדיוק, נגיע לבית קוצר, נבין למה אין כאן לבית קוצר, אבל בכל פן הוא בדיוק לא יצליח למלט את עצמו בזה שהוא מסיר את זה אחר כך, כי בהקשר מסוים זה כאן אומר, כי התמלכת זורע אתה עושה בעצם הנחת הזרע בתור הקרקע, בלי קשר לתוצאות, ומעין זה לא קשור בכלל במה יהיה ביום שלישי, עצם זה שהנחת את הזרע בקרקע, כבר עברת על מלכת זורע. אומר המנחת חינוך, הדברים האלה כמו שאמרנו קשים, מה זה קשור? אין כאן עדיין לסמוך על פעירה, ואם באמת ודאי שלסוף זה לא יצמח פעירה, אז חסר לכאורה בשם המלאכה. הדברים של המנחת חינוך מובילים לכאורה לקריאה מחודשת של הגמרא במסכת מועד קטן. הרי הגמרא במסכת מועד קטן היה בזה מחלוקת של רבא ורב יוסף, נכון אמרנו, האם משכך היה משום זורע סמוך פרה או חייב משום רפואי הרע. אנחנו מקודם לתומנו סברנו שהרב יוסף כל אחד מודל השני, רק נחלקו מה הוא יותר, וזה בדיוק מה שהבא אומר להם, אז למה שלא נחייב את הטרטי, כמו זה אומר בצריך לעצים שחייב טרטי, ככה אפשר הסוגיה. אבל מי שקורא את המשך הסוגיה רואה שמרות שהרב יוסף נחלקת עקרונית, אמר לי בהמשך השפטה זה לכליים, שאדם שמנקש בכליים רואים מרבי עקיבא שהוא, לפני רבי עקיבא, איתן הקמה, רואים שבמצב כזה הוא לא קל. והרי לכאורה בכליים אין איסור חרישה, אין איסור לחרוש בכליים, יש איסור רק, נכון, צודק, רק איסור, הסתך לא תזרק כליים, יש רק איסור זריעה. אז מכאן הוכיח, עוד פעם, רבי יוסף אמר זורע, נכון? רבי יוסף, שאמר זורע, מכאן הוא אומר, הנה, מוכח שמנקש חייב משום זורע. כי אם היה חייב משום חוירש, אז בכליים לא היה אמור להיות חייב. השאלה השנייה, אנחנו קודם אמרנו שהרבה ועשב לא נחלקו שזה גם וגם. נחלקו רק מי יותר, משום מה הם מטרינן בי, משום מה הם מטרים בו. אבל לכאורה, ככה לצורן סברנו עד עכשיו, שבדי שרבה מודל הרבה ועשב, שכל מנקש הוא גם זורע, ולכן לכאורה נפקה מלכליים, שבכליים בדי שיהיה חייב. מה הקושיה של רב יוסף על רבה, שלכן רבה היה צריך לתרץ, והגמת יצא לרבה, שהוא חייב מדין מקיים כליים, ולא מדין איסור מלכת זורע כליים. למה הוא לא אומר, הנה, אני מודל שכל מנקש הוא גם זורע. מכאן אנחנו בעצם לומדים שלא למה נוכל את הסוגיה בהתחלה. שרב אבו יוסף לכאורה נחלקו מהותית מה הגדרת מלאכת זורע ומה הגדרת מלאכת חורש. שכמו שטוב שם אומר, טוב שזה היה אפשר בין לפי הבנה קודמת, אפילו שם עכשיו, אז אולי ככה לפחות המלאכת חילוך ימין את הדברים. בעצם יש כאן מחוקת מהותית בין רב אבו יוסף איך להפיין מלאכות. שכמו שטוב שם אומר, רב יוסף מגדיר מלאכות על פי המגמה שלהם. ורבא מגדיר מלאכות על פי הצד המעשי שלהם. ולכן רבא אומר, הפעולה שיש כאן מבחינת השיטה שלה היא ריפוי הערה. ולכן אלה, זה קשור למלאכת חורש. כי רבא בוחן את הדברים תמיד על פי הצד הפרקטי. מלאכת זורע, זה לא, אין כאן הפעולה של זריעה. רבא אומר, כל מלאכה אתה מחפש בה את המבוקש, את המהות שבה. כן, לא רוצה להיכנס למחלוקת רבא ורב יוסף, אם יתה ואחמיני, או יתה ולא אחמיני, עד כמה לראות את הגאולה מצד ההווה הזה, הלכתי רחוק מדי, אבל לעומת רבא, רבי יוסף אומר, בוא תבחן את המגמה. ולכן רבי יוסף אומר שזורע זה עצמו חפר. רבא אומר, לא, זורע, עוד נבין מה זה, אבל זה לא עצמו חפר, ולכן מלא מנקש, למרות שיש בו עצמו חפר, אבל זה במהות לא זורע, נפקה מן גם לגבי כליים. אתם מבינים? לפי הדבר המסלם הזה, בוא נחזור ונאמר. אז בעצם, אם רבא בעצם אומר, מגדירים מלאכות לא על פי התכלית שלהם, אלא על פי השיטה שלהם, אז נכון יותר לומר, שמה זה מלאכת זורע? מלאכת זורע זה להצמיד, זה רע לאדמה, זה בעצם המלאכה שקיימת כאן. עוד רגע קצת ניתן לזה קצת טיפה נפח, אבל בעצם בהכשר מסלם לכאן, זה מה שעשרה תורה, את השיטתיות הזאת של להצמיד זרעים לאדמה. בהכשר מסלם לכאן, לכן מלא בשבת לגמרי, בלי קשר עם שלישי, עשית את כל המלאכה. וזה שאחר כך אתה תגיד, טוב, אני עכשיו מסיר את הדבר הזה, שכוח, לא יצרת להסיר את הפעולה שעשית בהתחלה, שהיא הצמדת הזרע לקרקע. שקצת הדברים יהיו, נראה קצת דברים מוזרים, כאילו, מה התורה עשרה כאן? מלאכת תוצאה, אנחנו חושבים מלאכה גרועה, של להזיז דבר ממקום למקום, כל מי שלא מדלג לפר שביעי, מתאמץ להבין את כל סוגיות תוצאה, מה בדיוק המלאכה שקיימת שם, אז מה בדיוק הסוד של מלאכת זורע. אבל בואו קצת יותר נתאים את מה שבעצם המלאכת חינוך אומר. מה זה?
אנחנו בעיקרון הולכים לרבי יוסף.
באמת? רב אבו יוסף הלכה? כן.
המנחת
חינוך בעצמו. שנייה, שנייה, ברמה, חכה. רב אבו יוסף הלכה כמו מי? כן, אבל לא צורה פשוטה. אבא של יונתן, חכה אבא. בסדר, זה... תביא לי רמה פילי, שצריך להבין אותו שהוא באותו משפט עשה גם כאבא וגם אבו יוסף. פלא בפני עצמו, שנגיע רק למערכת חודש, נסה להבין מה בכלל הרמב"ם מה אמר שם. אבל בצורה פשוטה, שיטה פסוקה, כרבא, אני, אל תדאגו, כי הלכה לא כרבא, לא כרבא יוסף. הלכה כאבאי, אני עוד אגיע גם לזה, אבל אני רוצה רק... בוא נדבר, אבל אני אומר לפי רבא, שאנחנו מחפשים את השתתיות. בוא נסביר לכם מה זה מלכת זורה. ונראה לי, יש משהו מאוד חזק במה שהמלכת חינוך אומר. אנחנו נוזים כאן הרי בי"א מלאכות שנקראים סדורת הפת. ומלאכות, שחלק מהמלאכות המיוחדות האלה, רואים בכמה וכמה מקומות המלאכות האלה, מקלות את חשיבותם לא מצד היצירה העצמית שבהם, אלא מצד התהליכיות שהולכת ונוצרת בהם. זה שבכלל בורר, מרקד וזורה, יחשו לשתי אבות, שלושה אבות נפרדים, למרות שבמהות זה אותה מהות, אבל מכיוון שחלק מתהליכי הכנת האוכל צריכים לעבור שלושה תחנות שונים כאלה, לכן הם זכו לקבל כל אחד ואחד אב בפני עצמו. אולי אחד מהדברים שהכי מעצימים את הפלא שקיימים במלאכות הקרקע, ביהודה למלאכות של סידור לפת, זה מלאכת מאמר. מלאכת מאמר, אדם באמת לא עשה כלום. הוא בסך הכל רק את כל התבואות שהיו מפוסעות בשדה, כינס למקום אחד. אם אתם שואלים מה קרה לזרע, לכאורה לא קרה לו כלום. מעיקר היה זרע, עכשיו היה זרע, לא טחנתי אותו, לא אפיתי אותו, לא לשתי אותו, לא פירקתי אותו, רק כינסתי אותו למקום אחד. אבל יש כאן משהו מאוד מפורטי שעשיתי. קידמתי אותו שלב בתהליכי הייצור. אפשר להגיד שאפילו עשיתי משהו מאוד משמעותי. הפכתי אותו מהשדה, מאותו חיטה שקשורה לשדה, לאותה חיטה שעכשיו קשורה למחסן, שקשורה עכשיו לעולם התעשייתי. זו פעולה כבירה גדולה מאוד שעשיתי, שלא נבחנת על פי השאלה הביולוגית מה קרה לחיטה, אלא קשורה לשאלה באיזה שלב זה נמצא. הוא עקר מהמציאות הפירית הטבעית שלו, הפך להיות עכשיו קשור לעולם המחסן, לעולם התעשייה, לעולם של בני אדם. אולי נחדד את הדבר עוד יותר דרך מלאכת קוצר. מה זה מלאכת קוצר? היה אפשר להבין שמלאכת קוצר, ובכוונה אני משתמש במה שהבנו עד עכשיו מלאכת זורע, עצמו חפירה, אבל את קוצר זה ביטול עצמו חפירה, זה להמית את, את הצמח. יש חלקת יואב ששואל, אדם שמשקה, אמרנו חייב שום זורע. אומר השולחן ערוך, אבל אם הוא שם מי רגליים או כל מיני דברים שהם חולצתיים, זה לא גורם להסמכת הזה, ולכן אין בזה איסור זורע. שואל אחד יואב, זה לא זורע, למה? כי זה מזיק לזרע. אז ישכם שום קויצר, כי הנה, הרגתי את הצמח, הרגתי אותו. אז חלקת יואב צריכה ביור, אבל אתם מחייכים, כי לא חלילה שאנחנו נדוחים את דברי קריאת יואב, כי בקלות אפשר לומר מה זאת אומרת, ודאי לא מלאכת קוצר, מלאכת קוצר לא להעמיק את הצמח. ללמוד קוצר זה לאסוף את היבול, זה לקדם אותו מהקומה שהוא נמצא במקום הגידול שלו, לקומה כזאת שעכשיו נמצא קרוב יותר לעולם האדם. זה הגדרה של מלאכת קוצר, שבעצם קידמתי אותו שלב. יש איך שהיה במקום א' באדמה, יש איך הוא עכשיו במקום כזה שכבר קרוב לעולם האדם, יש איך הוא נמצא כבר במחסנים, יש איך הוא נמצא אחר בשלבים משלבים שלים שיתנו אחר כך. אז עכשיו, רק שנייה, אם הבנו שמלאכת קוצר זה ניתוק דבר במקום גידולו, אז בואו שם כל כך פשוט לחזור לבאר זורע, להגיד לבאר זורע זה חיבור דבר במקום גידולו. שמתי אותו בתחנה א', שמתי אותו בתחנה שהיא במקום גידולו, חיברתי אותו במקום גידולו, את הדבר הזה עשיתי לגמרי בשבס. בזכות הדבר הזה, גם יפרח ביום שלישי, וגם עוד יניב פירות, ועוד בעתיד ידשנו אותו, ובעתיד גם ידושו אותו, ויקצרו אותו, ויהפוך להיות גם לחם, דברים נפלאים שהוא בעתיד. אבל הפעולה שעשיתי עכשיו, היא מלאה. שמתי את הדבר במקום גידולו, ואת הפעולה הזאת עשיתי לגמרי בשבס. וגם אם אני עכשיו יעקור אותה, בעתיד אני לא מציל כלום, את המעשה שעשיתי כבר עשיתי. עשית לשאול. ברור, במלאכת, למגמה של אפייה, כאילו בסידור דפת, כל המלאכות מקבלות את המשמעות שלהם מצד שהם חלק מרצף של תנועה, זה מה שנותן להם את המשמעות שלהם.
גם בעמדה שלי, נשא.
יכול להיות, נכון, צדק, נכון. מה זה? מוטה החוט, נכון, בדיוק, כן. שרק כאילו בעצם יוצר את ההכשרה הראשונית, אז מה המלאכת יושב בזה? כי זה שלב משמעותי, דווקא, טוב נגיע, אתם מסמכים אותי במלאכות שלא עשבתי אותם אפילו בסיליבוס, כי הם בעצם מלאכות קשות מאוד, שתי ותנירים, לא יודע באמת אפילו איך לאפיין אותם, צריכים להתבנן בהם, אבל כאן אני מאוד מאוד מבין שנגיד מלאכת זורע, היה כאן את ההכשרה משמעותית, זה עבר מעולם המגירה לעולם הגיע עכשיו למיקום הגידול שלו, בסדר? איך? לא, זה בכל המלאכות, זה גם מלאכות גמורות, למה אני תלמד שעברת שם?
בעצם המגמה פה היא לא שייכת, יש את הפעולה עצמה, אבל היא
נותקת מהמגמה שלה. כן, הוא עושה, זה נאמר גם, יש מלאכות שמבעיר, זה מלאכה שוודאי היא בעלת ערך עצמי, וגם בה מלאכה שעשרה גופה מותר בה. מלאכה שעשרה גופה זה עוד דבר נוסף, כאילו שקשור, צריך להבין את זה למלאכת מחשבת, טוב, זה נגיע בפני עצמו. והקשר כאן, אני אומר, כשאנחנו מבינים את הדברים האשר זה כאן, אז עכשיו מאוד מובן לנו המלאכת חינוך, שבעצם נעץ את השם מלאכה בפעולה מצד עצמה, ומלא, אין כאן אף מלאכה שקשורה למה שעשה במשך השבוע.
כן.
מה זה איך? זהו, זה יכול להיות שמלאכת תופה זה משהו אחר. מלאכת תופה, כתוב מפורש בסוגיה, שתו לא יודעותה קודם שבוע לידי איסור שבת, ושם זה ודאי, זה המלאכה האחרונה כבר סעודת הפת, היא ודאי התוצאה. ודאי שבתוצאה יש לה תאר בפני עצמה. קשה להגדיר שהמלאכה היא לחבר את הבצק למקום גידולו, אין כאן איזה משהו מסוים. זה ודאי ששם כל הערך של הרופא הוא רק התוצאה. אבל במלאכת זורע יש כאן פעולה קריטית משמעותית מאוד, שמתי את הדבר בתחנת היציאה שלו, במקום הגידול שלו, זה שם המלאכה.
זה
שם המלאכה. יפה, למה? אדרבה, זה רק מעציב, כי שם זה רק התוצאה. זאת אומרת, ברגע שהפרדת את זורע מאופה, אז שתי הכל משחררת. זורע לא מותנה בתוצאה שלא כמו אופה, ולידה גיסה, אופה, ודאי שגם התוצאה צריך לעשות בשמת, ואל תלמד מזורע שהתוצאה יכולת בי המחול. רשע שחיבר את זורע ואופה, אני אמרתי לחידוש גם כאן וגם כאן. רשע שמפריד אחד השני, אז זורע לא מותן בכלל תוצאות באופה, מה שחושב זה רק התוצאה. אם התוצאה לא תעשה בשבת, תעשה במותי שבת, לא עשית כלום. בסדר? כן.
רבא אומר שמימד
מלאכת במשקה, זה לא תולדה
של זורע? רבא. זה אומר,
רגיל, כמו
שלנו.
איך?
זה אומר...
הרמב״ם, שאמר שזה, כמו שלכן נתקענו את זה הרמב״ם. אתה יוצר עכשיו ענף חדש. אתה בעצם...
משקיע
לה. איך?
מה
הדין
משקיע לזמר? יש הדין משקיע לזמר או
שאין? אה... אתה עושה את זה במקום. זה יכול
להיות תולדה, כשיש להגיד
שזה
אר. לא, זה ינחם, זה יהיה תולדה, מסכים. לא, לא, בסדר. איך?
אדם מסכים שמשקיע לתורה של זורע.
כי הוא אומר, הפעולה מיידית שאתה עושה עכשיו היא, אתה רק את הקרקע עצמה, אתה יותר מדשן, אתה יותר מרווה אותה, ומלא שינית מאוד מאוד בקרקע, אבל בפרי עצמו לא עשית אף דבר כאילו. אתה עבדת על הקרקע. מלאכת זורע זה כל מיני טכניקות שקשורות עכשיו שקשורות לצמח עצמו. בהקשר מסוים לכאן, אתה שותל את הזרע, אתה מבריך אותו, אתה מרכיב אותו, אתה אפילו זומר אותו. ובעצם יוצא כאן שבות לנפון מסוימת. כל זה קשור למלאכת הזורע. כל מה שקשור למלאכת הקרקע, התרשו עושה בקרקע, היא קשורה למלאכת חורש. נכון שעשית הקרקע מאוד מאוד פוריה, שכל צמח שיצמח בה ושאפילו נמצא בה, יצמח בה עבורה, אבל למה פעלת? פעלת על הקרקע. כי רבא קומן אומר, הנושא שמעסיק אותי זה שיטת העבודה שלך, וזה שיטת עבודה שקשורה יותר לעולם האדמה ולא לעולם הצמח. אני מתקדם מכאן, שלב נוסף. הדברים שאמרנו, בסדר, הם יצרו לנו כאן שתי שיטות ממש קיצוניות איך להגדיר את המלאכה. יש גמרא מזבחים שתשמש לנו מקום מאוד מאוד משמעותי, ואולי ממנה אנחנו צריך להגיע גם להגדה השלישית שאותה מחדש הגלטל, אבל לפניה אנחנו כבר צריך לחדש עוד איזה חידוש בדברי המנחת חינוך. הגמרא מזבחים אומרת שאדם ששם פשטן במים חייב. אומרת הגמרא, מדוין מה הוא חייב? האם מצד ההשרשה שעושה כאן? אז אם ככה, למה פשטן? רק פשטן. גם חיטים מסורים שעושם את המים יהיה חייב, כי הוא, בזה שעושם את המים הוא יוצר בהם פעולה של השרשה. אומרת הגמרא, לא, נכון, אתה צודק, הוא לא חייב מצד ההשרשה שאתה כאן, הוא חייב מצד הלישה, שזה שגרעיני הפשטן נדבקו זה לזה, על די העריר שלהם, זה מה שמחרב אותו מצד מרץ לישה, פעולה כזאת היא לא קיימת בחיתים וסורים. פשטות הסוגיה, שאדם ששם זרע חיטה וסורה במים, לא חייב מצד, לא חייב בשבת. והבמין השמל חייב שום זורה, הגמרא דחתה את זה. הרמב״ם בצורה פלילית, פוסק להלכה מה זה תולדות זורע, שאדם לוקח גרעיני חיטים וסורים ושם אותם במים, חייב משום תולדת זורע. וכולם תמוע לרמב״ם, כל הרואה יתמע, הרי הגמרא מפרש הדגישה שחייב רק משום, רק בפשטן ולא בחיטים וסורים, בעצם אין כאן את האיסור הזה של לשים חיטים וסורים במים ולגרום להם להיות משרישים על ידי המים. אומר, זה השאלה ברמב״ם זועקת, אומר המגן אברהם, שהרמב״ם מסביר את הסוגיה האחרת, שהגמרא אומרת, בעצם שואלת, במה מדובר, לא מה סיבת האיסור. אם מדובר שכבר עבר תהליך של השרשה, שזה חצי יום, ולכן חייב על הפשטן, אז מלא בצו כזה, הנה חינמי, למה שלא צריך בגלל חיטים וסורים? וכבר אומרת, אתה צודק, אם זה היה למשך זמן ארוך, כמו שחייב על פשטן, יהיה חייב חיטים וסורים. אני אומרת הגמרא, אבל מדובר כאן, שהוא שם את זה לזמן קצר, לא לזמן ארוך, ולכן מצד זורע הוא לא יהיה חייב, ולכן חיטים וסורים הוא לא יהיה חייב, אז למה אני חייב אותו על הפשטן? מסיבה חדשה, מצד איסור לש. ולפי זה אומר מגן אברהם, תלוי לגמרי על אדם השם. אם הוא שם לשתי רגעים רק בפשטן נלחם מצד לאש, וחיטים וסורים יהיה פתור. אם הוא שם לתקופה של חצי יום, תקופה ארוכה שנותנת לדבר הזה להשריש, אז כשם שהוא חיים מצד פשטן, כך חיים מצד חיטים וסורים. עד כאן דברי המגן אברהם. לכאורה דברי המגן אברהם זועקים את מה שאמר הרשש, שמלכת זורע היא לא נקפת לפי השעה הראשונה, אלא היא מותנית בהמשך. כי הרי זה בזמן שומר, אם זה זה לשתי דקות, אז אתה פטור על חיטים וסורים. עכשיו זה זה למשך זמן ארוך, וזרים ששימים אותם במים, שם תהליך השרשה שלהם הוא יותר מהיר מאשר באדמה, שם תוך כמה שעות הם מושרשים, אז תהיה לך משום מלאכת זורע. נמצא לנו יודעים שמלאכת זורע היא מלאכה שמותנית בתוצאה שלה. כמו שהרשש אמר, ולא כמו שאמר המלכת חינוך, שהשנייה הראשונה היא הקובעת, כי אם ככה, גם החיטים וסורים אמור להיות חייב. כל זה לכאורה ראיה מדברי הרמב״ם, לאור דברי מגן אברהם, לשיטתו של הרשש, כנגד דברי המלכת חינוך. נכון? אומר המלכת חינוך, דבר גדול מאוד. אומר המלכת חינוך, ובעצם כבר התחלת ברור אמר את זה, רק אז לא יודענו מה הוא אמר. אומר המלכת חינוך, אני אעשה את זה בצורה מאוד פשוטה. לשים זרע במים זה לא מקום גידולו. מקום גידולו של הזרע הוא באדמה. שם דברים גדלים. במים הם לא גדלים. אגב, ששים זרע במים לא באמת מתכוונים לאחר שיגדל שם. זה רק עושים לו את השרשה הראשונית שם, ואחר כך מעתיקים אותו בעתיד לאדמה, ושם עושים לו את תהליך הצמיחה הגדול שלו. לכן, בעצם מדעה מסוימת, עד רבה, מכיוון שאמרנו שהגדרת מלאכת זורע זה, כמו שניסחנו, זה לא סתם לחבר דבר לדבר, אלא לשים דבר במקום גידולו, אז לשים את חיטים וסורים במים, אין כנראה סיבת חיוב, ולכן בהם לא יחד ורק בפשטן יהיה חד מצד לש. אלא מה?
אם הרבה זמן.
אם זה הרבה זמן, למה חייב? יהיה חייב מדין תולדה של זורע, ולא מדין זורע עצמו. כי סוף סוף, בתולדה של זורע, אומר האגדתן, אני מודה, זה אומר המלחמת חינוך, אני מודה לרשש, ולא כל כך מודה, אבל למסקנות של הרשש בזה, שיש גם תולדה שנקראת עצמו חפרה. אני עוד מעט אגיד מאיפה הגיע לדבר המסע בזה, אבל בעצם יוצא שיש כאן שתי דברים שונים. מלאכת זורע יש לה שתי אופנים. אם אתה שם את הדבר במקום הגידול שלו, אתה חייב שם זורע מיידית. אם אתה שם דבר לא במקום הגידול שלו, אז אתה חייב בשעה שהדבר הזה יצמח. וכאן נראה שכמו שמת הזכרת מקודם, בדיוק כמו באופה, כך הוא יגיד גם אותו דבר בזורע, אבל בתנאי שזה יצא בשבת עצמה. זאת אומרת, אם תשים את הזרע הזה במים שתי דקות לפני השקיעה, אז אתה תהיה פטור, כי השרשה תהיה כבר מוצא שבת. אבל אם יהיה תוצר של צמיחה בשבת, אתה תהיה חייב. עד כדי כך אומר המלכת חינוך שלכן לפי זה, אם אדם שם זרע, שסל זרע בתחילת שבת, והספיק להשריש בשבת וכל מספחים שמספיקים להשריש מהר, יהיה חייב תרתי, גם משום האב זורע של עשים דבר במקום חיבורו, וגם מצד תולדת זורע של עצמו חפרה, אין נפקמינה, כי האב תולדה חייב אחד, נפקמינה כמו שאומר, אם נודע לו בינתיים, שאם בעצם נודע לו בינתיים, אז זה מפריש ללחתות שונים, אז בעצם עושה כאן מה זה? הוא שם זרע בכנסת שבת, לא במן, באדמה שזרע זריז שמצליח להנביט תוך כמה שעות. ובשבת הצהריים הצמח הזה כבר הצליח להנביט. אז עשית שתי פעולות, גם חיבת המקומות וגם הצלחת. ולכן, אם נודע לך בינתיים, תהיה לך שתי חטאות. כל כך הוא מדגיש שיש כאן שתי דברים נפרדים. מאיפה הגיע לדבר הזה? מאיפה הגיע להגדלות שהרי קודם אמרנו, יש כאן מחולת כותבית ביניהם. אבל זה מה שקודם אמרתי, לעומת ידידינו העיקרים כאן, שולחן הכבוד של הסקיינים, אז אני בא להעיר, הלכה כרבא, כרב יוסף, אין לך לא כרבא ולא כרב יוסף. הלכה כאביי. הרי אביי אמר, קשיה לרבא קשיה לרב יוסף קשיה, של למה שלא יחב שתיים, והוכח את דבריו מזומר וצריך לעצים. היינו במסכת פסחים בדף מ"ז, רש"י שמה נראה בדבריו על מנקש, ששמה, יש מנקש אחד וחייב עליו משום שמונה לווים. אז רש"י שם אומר שחייב על המנקש גם מצד איסור כלאיים של זורע, וגם מצד איסור חרישה, אני לא זוכר איפה היה שם איסור חרישה, של אתה זוכר בדוקמה, נראה מזה רש"י של עדינה מנקש חייבים גם משום זורע וגם משום חורש, כי אחרי שהבאי הקשה עליהם והם נשארו בקשיה, אז הנה חיים עדינה חייב תרתי. או בעצם מה אנחנו רוצים לומר? שבעצם בחקירה המאוד מהותית של רבי יוסף, מה עם הלכות שבת? האם השיטתיות או המגמתיות? אם הלכות שבת, אנחנו לא מתרבות חושבים לרבי יוסף, ולהלכה הבאי פוסק שגם וגם, שבעצם בכל אב ואב אפשר למצוא שתי ערוצים של תולדות. יש דברים, תולדות שדומים לאב בשיטתיות, כמו כאן, לכבד דבר מקום גידולו. יש תולדות שיהיו דומים לאב במהות, במגמתיות של הדבר, שבהקשר מסוים זה לסמוך הפרה. ושלא יחוק מעינינו, שיש בעצם, כמו שאנחנו עכשיו מחדשים לאור המחד חינוך, שיש שתי סוגי תולדות לכל אב ואב, אחד בשיטה ואחד במהות. אז נביא רק שתי דוגמאות קלאסיות שמפשקות את הדבר הזה. מלאכת בויינה. מה זה מלאכת בויינה? אז אני לוקח הרבה באבנים, בונה בניין. מה הגדרת המלאכה? חיבור אבנים זה לזה או יצירת בית? מה אתם אומרים? יצירת בית. מה אתה אומר? גם וגם, בוא נתחיל. מה, או הקמת אוהל בשבת חייב משום תולדה של בונה. מה זה? בית. למרות שלא חיבת ידע הדבר. בסדר שאני אומרת, מה מגבל? אדם שוקח חלב, שם אותו בתוך איזושהי שקית כזאת וגורם לכל הגבשושים של שלטה, תקפצו אחד לשני, חייב משום בויינה. למה זה בית? לאחבר שיגור בתוך הגינה סירובה? או שכנראה זה לא מחפשים בית, הם מחפשים כאן את השיטתיות. זה כאן תושב שיטתיות של מלאכת בויינה, שחיבור דבר דבר. מצאינו שתי תולדות שאין להם קשר, אין להם קשר בין לגבל גבינה ולסות אורת. חוץ ממה? שיש להם עם אחד שהתפצל, אחד לשיטתיות ואחד למהות. בואו נביא דוגמה אחרת. אדם שרואה שהתציץ שלו מתחילה להתפורר וקושר קשר, אני כבר אדגים את זה מולכם, אני אתחיל לחזק את הציץ שלי, עושה דבר כזה בשבת, חייב או לא חייב? כתוב במרדכי שחייב, כי הוא יצר קשר בשבת, נכון? דבר שני, אומר הרמב"ם, אדם שלוקח כמה חוטים ומלפף אותם ביחד, כן, מחבר אותם ביחד ויוצר בהם גדיל, אומר הרמב"ם, חייב משום תולדה של קושר. מה זה קשור לקושר? מה קשר לקשר? אומר, מסבירים כולם, כי הכוונה, מה זה קושר? לקחתי שתי חוטים, הפרתי אותם להיות אחד. גם כאן, לקחתי שתי חוטים, הפרתי אותם להיות אחד. אז בעצם, כאן לא קרתי אף שתי חוטים חתים להיות אחד. זה חוט אחד שנשאר אחד. אלא עשיתי כאן את השיטתיות של הקשר. ולכן זה תולדה של קושר. באדם, שאיך אני לא צריך את השם שרמב"ם מלפף, לופף, לא זוכר, שלוקח חוטים ומגדול אותם ביחד, שמה זה לא קשור לשתתיות, הוא לא עשה אף קשר, אלא הוא עשה את המהות של מלאכה, שלקח שתי חוטים, חיבר אותם להיות דבר אחד. אז בעצם בהקשר הוא עושה זה כאן, אנחנו עכשיו אומרים שבעצם להלכה, זה בדיוק מה שהבאי אומר, לדרך קשה לרבה קשה, למה שלא נתחייב גם מצד זה וגם מצד הדבר הזה, ולכן אלה יוצא שיש כאן המקרה האב של המלאכה, אם אתה מחבד דבר למקום גדולו, אתה חייב מיידית. אם אתה לא מחבד דבר למקום גדולו, יש סיבה אחרת לחייב, מצד הסמוך הפרה, כמובן בתנאי שזה יסמך בשבת עצמה. ובעצם ככה מביאה את הגמרא במסר סבכים, שעל המיידיות יש עליכם מצד זורע אלא מצד לש. אם זה יבוא כמה שעות, אז הנה חיים יחייב גם מצד זורע על חטים וסורים, והוא אשר פסק הרמב״ם. אז כאן עד עכשיו סידר לנו את שתי השיטות בסוגיה של מתחתכינו לעומת הרשש.
מה הרב חיבר שם את הבעיה? להגיד שיש שתרתי כמו שיש לנו מלכתחילה?
כן, שזה המקור של מלכת חינוך, כי הלכה מסתכל כבאי, שכה הזכרתי. איך? כנראה שלא. הוא לא קיבל שלפחות במלך זורע יש משהו משמעותי בלכבד את הדבר למקום גדול. הוא אומר זה לא כלום, כל הסיפור שקיים כאן זה רק עצמו חפרה, זה מבט מעמיק קצת. מלכת חינוך אני צריך לחדש הרבה חידושים, לחדש שאלה וחדש את הסוגית הלדות, לחדש את הספרה של סדור דפק, שזה שחיבת הדבר לאדמה, עשית כאן שיעורם סיים. האדם הפשוט וישר השתומם על מה שאמרנו, אני יכול להבין שעל דבר הזה חלק הרשש. כן.
הפשט מראה פה אצלנו בין ג' וב', אז כאילו צריך לומר שהם חולקים בהבנה של הפשט מראה, האם היה חורש דור היה חורש או דור היה חורש. זאת אומרת, לפי המלכת חינוך, הוא אומר שזה, אז צריך לומר שבעצם שהיה
חורש
דור ישר, למרות שהקרקע לא הייתה כאילו קשירה ל... שום גידול.
לא, למה לא? זה ברור שכמו שאמרתי, שכמו שאם שם במים לא יהיה חייב, כי הוא לא שם במקום גידולו, אז אם גם את הזרע באדמה שלא ראויה לזריעה, אז בוודאי שלא יהיה חייב. ולכן חייב לומר שקודם כל היה חרישה לפני כן, שבכלל הכשיר את הדבר הזה להיות מקום ראוי לזריעה, ורק אז יכול לומר שהזרע ניתן מקום גידולו. ורק כמו שהגמרא אומרת, חלק חלק בין ארץ ישראל לבין בבל, אם הקרקע בשלה לא בשלה. אבל זה ברור שאם אדם שם זרע במקום כזה שלא, ששמה לעולם לא יצמח שמה, לא יחיה. לא צריכים את הצמיחה שתהיה מחרת, אבל כסימן כן צריכים אותה, לומר שמת אותו במקום שבו זה אמור להיות מקום גידולו. כן, זה מדמון שחידנו, שוודאי שהוא לא שם אומר, זה אתה כתוב, שם לשים זרע בלי קשר באיזשהו דבר נתון משמעות. עושה דבר שאמור להיות מקום הגידול שלו, בסדר? אמרנו שכמה אפשרות, אמרנו, או שהוא חולק שאין שתי סוגי תולדות, או שהוא חולק שאין אף השמעות לזרע, כל דולו שריש באדמה, בסדר? אנחנו...
שאלה על החידוש הזה של החינוך, שני חיובים במלכת זורע, חייב להיות לכאורה, אולי, שחייב להיות שהוא יהיה מותר לו להוציא את זה מהאדמה בזמן באמצע, או שלא יהיה זריעה והוא אכל אותה?
אכל אותה.
הוא יחיה פעמיים, זה... אבל אם הוא יעשה את זה באמצע, הוא יחיה תקילה לתמיכה?
אם מה?
אם הוא פתאום
היה את המדידי, ודא לא? לא, זה ברור שמייסי זה כתוב בשעת המייסי. את המייסי של עצמך אחר כך עשיתי כן בשעה הראשונה. ואם זה מפורש כתוב, ולא רוצה כזה בהדביפה ותנו, שאם אדם הזיד באמצע, נודע לו והוא מזיד, אז כתוב מפורש, שזה מה שעושים, למה לא יודעים לחיות סקילה, שהכל מותנה בשעה הראשונה, אנחנו נוסעים כאן לעוד סוג נוספות כאילו, אבל ודאי שעושה את המייסי בשעה הראשונה, עשתה שתי מעשים, גם סל והמגון גדולו, וגם שלח חיצים להפריה שתהיה שש שעות אחר כך.
אם זה היה בתולדה, אז אמרנו בבריבה שכשהיה בתולדה, כבר כשמשורים, אז איך היה בתולדה אחת? איך
אפשר לתולדה? לכן הוא אומר שמודו שנודע בו באמצע, צודק. לכן הוא אומר מודו שנודע בו באמצע, וידיעה אפילו באב אחד מחלק את זה לשתי תולדות שונים, לשתי חיובי חטאת שונים. אנחנו מתקדמים, כן.
שגם אתם מתחילים את המקום שלא ראוי לזריעה,
ודאי שלא מתחילים בקד. ברור, שם בפלסטיק.
אם הוא סתם,
על דעת,
ייטול
את זה אחר כך,
הוא כן
חייך. מה זה, איך?
כי
הוא ייטול
אחר כך.
מה זה משנה, אבל בפועל הוא
סתם
במקום
ש... לא הבנתי, הוא כן חייך, הוא בניתי על מנת לסתור את הבית. הדלקתי חשמל על מנת ששתי דקות אחר כך, אני מבטח שאני חווה. אבל למתיים, קצת בלבם, כמו גידו לא.
זה לא עומד לגדול,
כי הוא יודע... לא, זה תוכנות, עובדות שלו, אתה יודע, ואם פתאום מישהו יזמין אותך לקיגל, אתה לא תלך אליו, אני מבטח הבטחות, למה יעשה? עכשיו חיבת הדבר במקום גידולו. לגמרי, עשית את הדבר מושלם לגמרי, זה המקום שיכול במקום גידולו, זה לא מותנה בעתיד בכלל, זה מה שאמרתי. וזה לא מותנה בעתיד, אתה סוחב אותו לדברי הרשש, אין זה עד קשר לעתיד, אבל צריך שבעובד זה יהיה מוגדק במקום גידול. אני בדיוק עכשיו רוצה להגיע לתרנגולים לבלחיים, אני רק אומר, לפני שאני אגיע, אני רק מזכיר שיטת ביניים שנמצאת בין מנחת חינוך לבין הרשש, וזה שיטת הגלי טל. שהגלי טל, דווקא מבחינה מעשית, נקט כמו מנחת חינוך, המחה מהותית נקט כדברי הרשש. לאגלי טל ברור שהגדרת המלאכה היא עצמו חפירה. ולא כמו שאמרנו, לשים דבר במקום גידולו. אלא הוא אומר, יש בזה, שהמלאכה הזאת קשורה לתוצאה שלה. אבל אומר אגלי טל שבזה שהדל גדול במלאכת זורע למלאכת אופה, ולכן אי אפשר כמו שהרשש עשה ללמוד ממלאכת אופה שאם בתיד אני מבטל את הירדה את הפת יבטל את התוצאה אז אני אנצל, אי אפשר בזה לגבי זורע. למה? כי מלאכת זורע זה סוג מלאכה מיוחד של זורע מאמין בחבל ימים זורע, זה מלאכה כזאת שתמיד אדם לא יכול לעשות את התוצאות. באפייה זה מלאכה שכולה מלאכה אנושית. אני עושה את כולה מתחילה ולסוף. אז חלק מרידת המלאכה זה אחוז של תוצאות ותוצאות פשיטות שאתה יכול לעשות בשבת. במלך תופה. לא כמו דברי הרשע שם קודם. המלאכת זורע, מה, איפה האדם יצא כאן כל הסיפור? לבוקר זרע לחמך ולערב אל תנח, כי לא תדע אם זה יצלח או זה יצלח. כל התפקיד, כל מלאכת זורע בעולם שלנו, שכל מגמתי בידי לצמוך הפרה, אדם צריך לעשות את ההשתדלות לצמוך הפרה. זה גדר המלאכה. וכשאני מסיים זה כאן, לכן, אם אני שתלתי את העץ, שתלתי את זרע בשבת, אני חייב לא כי יישא זה כבר גדולו, כי עוברתי אותו למהלך של לצמוך הפרה, זה מה שעשיתי. אבל בסוף שבר, גם אם בעתיד בסוף לא יהיו דוגשמים, יהיה יובש, יהיו כל מיני סיבות מסוימות שיחסמו זה להיות איזה, או מה שלא זרעתי, אני זרעתי, את התפקיד שלי עשיתי, הקדוש ברוך הוא, הישר בינם יעשה. ולפי זה בעצם, אם אדם, בניגוד לרשש, אם אדם יעקור את הזרע הזה, הוא לא צריך לנצל מאיסור. אבל במה הוא דומה לרשש? שמה יהיה עם אדם שמראש שם את הזרע, שם זה כאן, לא בשביל להצמיח בעתיד, זה קשור בדיוק לשאלה שמשה תפי שאלו קודם, הוא שם את הזרע הזה כאן, מתוך תכנון להוציא אותו בעתיד. לפי המלכת חינוך אמרנו, פשיטה שהוא יהיה חייב, כי הוא סוף סוף שם את הדבר במקום גידולו. אולי, כמו שאתה אמרת, זה מלכה של עשרה גופה, הכוונה, ויהיה תורם חוד תרבידי רבנן, הוא שם אותה לא כמו שאתה במשכן, כי משכן היו שם אותה למטרות זריעה, והוא שם אותה במקום גדולו, כי הוא רוצה להחביא אותה מיני אנשים אחרים, ובאנו כאן חוד תרבידי ורבי שמעון, אם צריך לגבר חייב ולא חייב לה, במקום החוב ודאי שלפחות איסור יש בדבר הזה. למטה הוא אומר, הגלטה, מה פתאום? אם שם זאת אמנת להוציא, חסר בשם המלאכה, כי כל גדר המלאכה הוא להביא את זה למהלך של הצמיחה. ואם אתה מראש תכננת לא לשים את זה, רק להפקיד את זה שם, חסר בכלל לשם המלאכה. ועד מלא יוצא שבמהות הוא דווקא כן כמו הרשש, שכל גדר המלאכה מכוון כלפי עתיד. ואם שמת לא בשביל עתיד, לא עשית כלום, ומותר לך תחילה. אבל היא דרגיסה, אם שמת לשם עתיד, אחר פתאום התחלת והכרת, מאוחר מדי. מה שנעשה כבר לא ישיב, זה חלק מרצון השם ששם בך השם את היצר רע להוציא את הדבר הזה, אבל זה כבר קשור לחשבונות אלוקים, לא למעשה הזריעה שהוא מעשה הזריעה שלך. בסדר? זה השיטה השלישית. מה זה?
לא, זה נברא
ובסוף
זה כן
הזריעה. לא, הפוך. הוא שם את זה להפקיד את זה, הוא שם את זה עזר. האם, כאילו בעצם השאלה שלך, האם הוא יודע להכיר את זה שבחד חינוך? עכשיו, אני בדיוק לא, 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 שם הוא ידע אני, אתה מגולים את המילה פרה פרה לא תלו פרה מה פרה? לא לכם פרה אתה מגולים את התכוון
לא, לא, אני אמיתה לי שמה להם פרה שם
אני כך שינים
רק השינים לפרה
הייתה נורא לכל את זה לא, אז אני אסביר, בואו אני אסביר, כי בדיוק עכשיו אנחנו נגשים עכשיו על הלכה למעשה, אחרי שראינו שלושת השיטות, וראינו, חשוב להדגיש, איך הוא הסביר את הגמרא בזבחים רק, לפני שהוא משכים מעלה, הוא שזה דבר בזבחים אחרי לגמרי. הוא מסביר את הגמרא בזבחים, אין לו את הצפי דיני הזה שאמרנו קודם של המנחת חינוך, אלא הוא מסביר שהשאלה לא כמה זמן הוא שם, אלא לאיזה מגמה הוא שם, שזה כוונת הגמרא. אם הוא שם את הפשטן בשביל שישריש, אז גם חיטים מסורים שם, שהיה צריך אותך מיד, בשעה ראשונה. כי הוא נמצא במהלך של הששה. אני אומרת כבר לעולם מדובר שהוא שם אותם לא בשביל להשריש. ולכן חיטים מסורים הוא שם אותם רק בתור פיקדון. הוא שם על צהל הרי בקפה שלו לשים כל מיני עלים שיתנו רח טוב לזה, אבל אין לו אף הכוונה להשריש. ואז הוא לא חייב עליהם וגם על פשטל לא חייב, אלא רק מצד אישה. זה בעצם מהלך הסוגיה שם והכל מכוון על השעה הראשונה. בסדר?
למה הגמרא לא תתת את זה ברבי שמעון?
איך?
למה הגמרא לא תתת
את זה ברבי שמעון
יהודה?
רבי יוסף ורבא. למה קשור לרבי
שמעון
בזה?
לפי מה שרבי יוסף הוא שם
אותם
לא בשביל עצמם.
בסוגיה במאוד קטן, שם מדובר כן לעצמך, מדובר שם גם בזבחים. בגמר בזבחים, שם מדובר שאדם שם זרע פשטן על מנת להוציא אותו, אז הוא אומר רגלטל, חסר בשם המלאכה בכלל. אבל אם שם אותו בשביל להשיש אותו, אז משנה השנה יחד גם חתים מסורים וגם שאר הדברים. הדברים האלה ממש מתלבנים הלכה למעשה ב... במה שהשולחן ערוך כותב בסעיף ד', נכון? יש שילם את ו' גם ד' וגם ד', אני צריך אני לא נמכת לערבבי הייתי צריך להביא מהבית בסדר אז אני קורא כל כל נראה ככה ממש פתאום כל ה... הוא שם לי בשביל שמה? להוציא את זה אחר כך? אז זה לא חייב.
לא, הוא כותב
קטע
שהוא כן חייב אחר כך. לא בשביל
עוד, סתם לי
בשביל לעשות
קרשינים, לכמה זמן? ליום שלם או על מנת להוציא את זה תוך כמה שעות? אז זה מלאכה של הגופה, אבל עשית את המלאכה.
אבל
כתוב
חייב.
חייב? מה זה? מלאכה
של הגופה...
איפה כתוב חייב? איפה על מנת לדבר?
הרמב"ם אומר שאני אחד שוב
דורש. שם דובר שהוא שם את זה בשביל להשריש גם. כן, אם הוא שם את זה בשביל להשריש חייב, אם הוא שם את זה בשביל לקחת, פתור. שאלת שם מקרה שלישי, מה קרה משם שהוא שם בכתה של השני שבתא אותכות, הרמב"ם לא שם לי, אין לך לעשות גופה. לא משנה, זה לא... אומר השולחן ערוך. יש לי זה, כן, אני אומר לסעיף ד' ונסוף לחזור לי' כי שם המת מתחדד לדינה, איך הפוסקים, איך המשנה ברורה, ואחרי אדם, והשולחן ערוך הרב, איך הם פסקו לדינה את הסוגיה שלנו. אז אני אתחיל קודם מד' כי זה מקרה שלישי, שבו לא נחדד את ההבדל בין השיטות השונות. יש לי זהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים, שסופן להצמיח. אם ישליך לתלוגלים, להשליך אלה קשור שאוכלו בו ביום או ליומיים, כי שחד וחל לא ישר לשלושה ימים, כי ישר לשלושה ימים, אז יעתיד להצמיח. במקום דרסת דגלי אדם מותר, שאין סופו לצמח. כל הקוראת על חזות בפשוטה, זה הוכחה לכאורה ניצחת לדברי הרשש. נכון? כי כתוב במפורש ש... כל כך כתוב, רק יש לי זר, מה זה יש לי זר? אם גדר המלכה הוא לשים את זה במקום גדולו, זה לא יש לי זר, אבל תליסו, אלא נראה, אין בעיה בצד הרבה. כל הבעי, אתה לא יודע מה יהיה בעתיד. הוא מפרש בפנה, הוא אומר, אם תעשה כמות כזאת שלא אמורה להיות שלושה ימים, אז זה בסדר. אם תעשה כמות כזאת שיש שלושה ימים, אז בעצם אתה חז וחלילה עוד עתיד ביום השלישי לעבור על איסו. רואים שעכשיו עדיין לא עבר על איסו, ואם זה ישרוד שלושה ימים לעבור על איסו, לכן שכנסה, תן כמות קטנה, שיהיה רק יומיים, לא יש שלושה ימים, ואז לא תגיע למצב מיך הזה של השלושה. זה סעיף מפורש השולחן ערוך שלכאורה תולה את הכל במבחן תוצאה, ישריש לא ישריש, שזה לכאורה הוכחה גמורה לדברי הרשש. הרשש, מסכימים, נכון? אלא שאג לטל... כן, כן. לא, אתה צודק עוד מעט בגלל משהו זה, אבל לכאורה, כל זורע, כמו שבאמת תיארת מקודם, זה זורע בכבר מדובר, שהוא לא מחפה את זה אחר כך, שם את זה, ושם את זה יגדל, ככה רגילים הזורעים לעשות. בארץ ישראל חושבים שתי חרשות לפני ואחרי, אבל יש עושים רק חרשה לפני, בסדר? אני מסכים עוד מה שאתה אומר, האגלטל אומר משהו טוב מה שאתה אומר, אני עוד רגע אגלת. האגלטל עצמו, שלכאורה גם עליו קשה, כי גם הוא סוף סוף שורה אחרונה תלת כל משהו הראשונה. הוא בא בעצם לומר, נכון, אבל כל מה שיש כאן זה בעצם מסביר מה מגמת האדם. אם אתה שם כמות גדולה, אז אתה יודע שהדבר המסב הזה יזריק ממר הרבה זמן. ולכן אלה שמת את זה שלא עמוק לסלק, ולכן אתה חייב בצד מלאכת זורע. ואולי כאן כבר כן לכל הרבה שלך, שרצו סוף דירה כסוג דרבנה כדי לא סוג דורתה, וזה מקרה קלטה של ישראל של הגופה. אני עושה תהליך של השושה, לא בשביל השושה, אין שום יתונים שיכולו, אבל סוף סוף, לפחות יסוד דרבנה יש כאן, ולפי רבי יהודה, אפילו זה יסוד דורתה, כי אתה סוף סוף עשית מיילך של דברים שהולכים להצמיח. אבל אם שמת בכמות קטנה כזאת שבעצם ירק לי למים, כי בעצם שמת על מנת להסיר, או אפילו שהתרנגולים הם אלה שבאת היסולי להסיר. אני לא שמת את זה במהלך של השלושה. ולכן אלה אין כאן תאיסו, ולכן גם לעגל טל זה לא קשה.
זה לא מתקן או שאתה
נתרנגולך? באיזה מקרה?
שהוא שם בשביל שאתה נרגים
יוכלו. זה כמות קטנה או גדולה?
גדולה.
כמות גדולה זה לכל מלאכה צל גופה. כי הוא שם. מלאכה גמורה.
מלאכה
היא מלאכה עצמחה.
למה? יש עצמחה.
לא, אתה צודק, אתה צודק, בוא נקל לך, ואני אעזר בזה עוד מעט שלך, אתה צודק, זה פסיק, זה אינו מתכוון של פסיק רשי, זה לא אכפת לי. בטח, שלושה ימים כן. איך? הוא עכשיו, מה שאמרת עכשיו, אומר את בטל, נפקא מינה בינו לבין הרשש, מה קורה שאדם שם, אני מקווה שאני צודק, כן. מה קורה שאדם שם כמות כזאת שלא בטוח האם היא תחזיק מעמד שלושה ימים או לא תחזיק מעמד שלושה ימים. עכשיו, אתה אומר, עכשיו אני חושב שהיה לא, הפוך, ואז בעצם אני צריך לך, אני אסביר. לכאורה, ההלכה הזאת תראה לי שהיא יכולה לסדר גם לפי הרשש, ממש כפשוטה, הכל קשור במבחן תוצאה, וגם לפי האגנטלי, יותר מצד תוכנית האדם, עד כמה מצד תוכנית או לא. אבל האגנטל מביא דבר שהוא אין נפקמין בין הרשש. מה קורה באדם ששם כמות כזאת היא, שלא ברור אם תזריק עמד יומי או שלוש. כמו שלא אומר, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו, כן? אני נמצא בכמות כזאת, יש להם סיכוי לאכול אותה, לפעמים הם לא יאכלו כמות כזאת. האם הדבר הזה ייחשב ספק דאורייתא, או שהדבר הזה ייחשב אינו מתכוון? בדבר הזה, לכאורה, זה יהיה, כבר נגיד אומר, רגע טל אומר, שהדבר הזה יהיה אסור, והוא יגדל אותו כספק דאורייתא, וכל זה בניגוד לרשש שזה אינו מתכוון, אני אסביר את דבריי. כי לפי הרשש, כל הבעיה מתחילה רק משעת העצמחה. אתה עושה כאן פעולה שאולי תגרום לעצמחה או לא תגרום לעצמחה. הפעולה המרכזית שאתה עושה היא, אתה נותן את האוכל לפני התרנגולים. זה הפעולה המרכזית שאתה עושה. אולי הדבר הזה גם יגרום לפעולה של עצמחה. שיש ספק אם יגרום או לא יגרום, אז זה שתי מעשים נפרדים. איזה מזה שזה לא ועדה יגרום, זה כבר הופך להיות אינו מתכוון, שגם מלכות שיצמח, דבר שאינו מתכוון מותר, וכמו שמת הרבה ואומר מצדק, זה גם לא פסיק רשי. אתם איתי, נכון? כן? עכשיו, אבל אם נאמר שגדר המלכה הוא לעשות את המייסה של ההשתדלות, ואתה לא אחראי על התוצאות, כל מלכת זורה בעולם, בעצם לפי הגדל, אתה חייב עליה, גם על הסופק. אז יש להגיד שזה, שיש כאן איזשהו מצב כזה של אינו מתכוון. אתה עושה בדיוק את המעשה שכל חקלאי עושה. אתה שם דבר כזה שאולי יצמח, אולי לא יצמח. אולי יצמח כי לא יגשם, אולי לא יצמח כי אנשים רעים קחו את זה, אולי יצמח כי אתם קחו את זה, ואולי לא. אבל עשית כאן מלאכת סמיכה וכל דבר, כל זה לא ודאי, נטל. עשית את המלאכה על כל דבר. אלא מה? שזה, אתם צודקים, זה רק אולי מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה היה סיבת הכל היחידה שכן כאן, אבל אנחנו יודעים שמלאכה זה גובה באופן עקרוני, והדבר המסע מזה הוא מוגדר כחיב לכל דבר כאילו, איסור לפחות לכל דבר. ולכן מלא בקשה מסע מזה כאן, אז מלא כאן כבר אי אפשר לגייס את היתר של אינו מתכוון, ולכן דבר זה יעשו, לכן מלא לפי ה... מלמד זה יעשו בוודאי, המציאות עובדתית היא חושב ספק. אבל אתה צודק, שבדיוק, לפי הרשש, מה זה נכון, שלמה זה נכון, עשית את המסע ודאי שכך עושים, כי לזרוע זה להיכנס לעולם הספק, ליצור מסע שעושה ספק כאנבטה. עשית גם אותו, ולכן כל הכל שלך זה נכנס לך של גופה, שזה רק איפה זה נסוד הרבנן. אבל לפי הרשש, זה מה שאינו מתכוון, ויהיה מותר. הבנתם את הנפקה מילה משתי זן, אבל אחר כל שתיים נכנסים היטב בדברי המחבר. כל זה למדת מנחת חינוך, שאנחנו מאוד מאוד יקר בעינינו הספר היקר הזה, איך הוא יכול לומר דברים נגד הזה? ההגבית על עצמו, אם נותן לו פתרון, וזה קצת קשור למה שאינו נאמר קודם, שמדובר כאן בכלל, הקושי הוא לא רק למה קושי, למה זה המילה הרכה הזאת יש להיזהר, שזה רק זהירות בעלמה, זה ממש ניסור גמור. אלא ברור שמדובר, כך אומר ביטל, בקרקע צולמה. בקרקע כזאת היא שלא ראויה לזריעה. ומלא, מה החשש שיהיה בעתיד? לא שהיא תצמח מכוח הקרקע, אלא מתוך הגשמים, זה בעצם החשש שאין כאן שריעת זרעים במים. זה מה שיצמח אותם בעתיד. לכן הפעולה שעשית עכשיו היא בכלל לא פעולה של חיבור דבר במקום גדולו. כל מה שיש כאן זה רק את העצמוך הפעירה. זה הדבר היחידי שיש כאן. שיש כאן רק את הדבר של עצמוך הפעירה, אז באמת אין לחינמי, הדבר הזה פה לא חמור. ויותר מזה נאמר, כנראה, שמה שמעתי, לכאול לפי זה בכלל אין איסור. כי בכלל יצמח רק ביום שלישי. תארי, לפי המנחת חינוך, הסעיף השני של עצמוך הפעירה זה רק אם זה בא ביום. הנה חינמי, זה רק איסור דרבוני. שיש כאן חידוש גדול, רואים מכאן, שיש ודאי איסור לאדם בשבת לעשות מייסה של מלאכה של יום שלישי. מייסה שבכל יום. מותר בשבת לכוון את השעון שבת למוצאי שבת, כאילו שהדלק במוצאי שבת. אני עכשיו הולך עם כל המשפחה לטקס של ירושלים, וחשוב לי שהבוילר ידלק שנחזור, אז אני, איך? חוד מהכנה, חוד מיצור הכנה, נגיד להכנה יש כל מיני קולות, השאלה אם יש כאן בעיה עצמית, שאני עכשיו עושה בשבת, מעשה איסור של מוצאי שבת. אז איסור תורה כאן יש שם בדבר הזה, אבל איסור דרבנן יש כאן. הוא עכשיו בשבת עושה את מעשה התמיכה של יום שלישי, שהדבר עושה זה יהיה אסור. בסדר? כל זה... ככה המנחת חינוך יסביר את הדבר שבא כאן בהר הצולמה, וכל בה רק הצמחה שאולי תהיה, ועל פי זה צריכים לבחון אם תהיה הצמחה או לא תהיה הצמחה.
לא הייתם לכתוב למה שאתה יודע, שזה רק בחורף,
פרד מהמחון ששתפים
בו מים.
הוא אומר, הוא פרד שם במקום ידעת שמים, עושים את התנאים, הוא יוכל את זה. בסדר?
למה
אפשר להגיד שאתה רואה מחלות וחלות לארץ לארץ במקום של הרואים מזריעה? מה זה? אז זה שומר, לכן כתוב, אם תשים רק למים הכל בסדר, אז זה לא מזריעה. אם תשים שלושה ימים שאין לי סיכוי שתודים יעמדו בזה, עד שהמים כבר הביאו אותם, אבל אתה ליסו. זה בדיוק החילוק שאמר שורן ארוך. הנה חינם.
אבא אמר
שאוכל פשוט, אבא
אמר
שנדיבר בשעה שלנו. לא, קודם, אתה שואל למה בלי כזה? לא, כי בהקשר מסתם לכאן, אז למה הוא אומר רק קודם כל, מה זה לצורך של ליזהר, ולמה, הבנתי, אתה חוזר בעצם למה ששאלת מקודם, שבהקשר מסתם לכאן נהיה פשוט, שזה מפורש, הרי אדם יותר דור מתנו כל, אדם ששם על מנת להוציא, אמיר חזור אמר מפורש שמותר. אז הנה יש כאן מישהו תרנגול הרבה יותר ענק שנקרא אדם שהולך לתוך שאסור, סליחה, שאסור. אז רואים שלא שיש אדם שבדו יוציא אסור, אז תרנגול שכנה יוציא
כאילו השאלה היא תרנגול זה טבע אתה
רואים
לצורך חלוק, כמו שאמר, אדם יכול
להיות שפתאום
הולך לקרוא
כמו
אש,
אני שומע, יכול להיות הבנתי, יכול להיות נהיה לי יותר פשוט להגיד כאילו שבסופו של דבר כל גורם חיצוני הוא כבר לעקור את הפעולה הראשונה שעשיתי, אבל אני שומע אתה רוצה לומר שאולי בעלי חיים הם חלק מהגדרת הטבע עצמו לעומת האדם שזה כבר גורם בכיר אנושי. הלכה למעשה שולחן ערוך בסעיף י' א' נכון, השואר חיטים צורך בצבע מים, הרי זה תולדת זורה, ואחד בכל שהוא, פסק את דברי הרמב״ם, ונוכל לשמוע שם דברי הפוסקים, כמו מי משלושת הדרכים האלה הם פסקו. אני אתחיל מדברי המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר, תולדת זורה, ומה זורה מכוונת ברפא, רב זה כן. הכתב אחרי אדם, דו הדין השורת שקורה לעשות מן מנטי לשרח הרב, דידוע זה כוונתו להצמיח. וכתב עוד, זה טוב שדה למים חייו, אבא גם דה לא יצמיחו אלא לאחר כמה ימים, ומסל דה אבא לפיכם מוטל שעוד דבר לביתו, ואין כוונתו להצמיח, אלא לקח הזירונים. אז כמו מי פוסק אחרי אדם, עוד פעם, הוא אומר, יג רמין הרף ובכן אסור, אבל אם הוא עושה את זה, לשרוד את התבואה לביתו, אז אין כוונתו להצמיח דרך הזירונים, ולכם אין מצב כזה מותר. כמו הרטל, ממש כמו הרטל, שהכל תלוי בכוונתו, כהגדרת שם האיסור, שאומר, זה שזה לא יצמח היום, יצמח עוד כמה ימים, לא מפריע לי. בתנאי שזה מה שהוא תכנן, אבל אם הוא שם את זה על מנת, רק לשרוד ולא הוציא, חסר בשם האיסור. בעצם, המשנה ברורה רואים שבסף ידינה כמו הרטל, שכל יסוד של איסור כאן הוא לא כמו הרשש, שזה מותנה בעתיד, כאן הוא אומר, זה לא קשור לעתיד, זה קשור הרבה, אבל כן מותנה בכוונתו בהווה, וזה שלא כדברי המחת חינוך. אני עובר הלאה, אבל בהמשך לשער הציון, כי שם מביא את דברי אחרי אדם, השער הציון נמצא באות מ"ו, אני מצטער שכתבתי מ"ד, הכל בשם תכסי אהבה, וכתב עוד, זה יותר נשאר למען חייו, אף אגב זה לא יצמיחו לאחר כמה ימים. כותב הזה השער הציון, ולי נראה, דף המגן אברהם, שהזכרנו מקודם, שמחלק את זה, מודה בזה. הוא מפה, כי ניתן להתחיל הזמן מועט, זה לא אפשר שיצרוף זה הזמן. אבל ניתן הזמן חצי יום, להגיד את צפת ובזה הזמן נוכל להצמיח, אפילו תן ביום שבת, סמור לחשרה חייו, תום איזה זורה בזה הזמן. כותב כאן פרש בשער הציון, שאם הוא נתן שתי דקות לפני שבת, למשך שש שעות, שיצמח גם מוצא שבת, אומר השער הציון, שבצב כזה יהיה חייו. שזה נכון כמו הרשש, שבצר אמר, שמלאכה, שתחילתה עשיתי בשבת, אבל התוצאה שלה תהיה מוצא שבת, על דבר כזה אני אהיה חייב. איך? רק שנייה. ראית אומרים? אתה צודק, נכון. אתה צודק, גם אני הייתה בעצם דלת. לא נכון. כי לא מצד שזה יעשה את השבת, אלא כי סוף סוף את מה יעשה הכוונו עשה בשעה ראשונה. לא נכון, צודק. אז אני, נכון, אני חשבתי ששער הציון כבר מוביל לומר שלא פעם לחידוש המרכזי של הרשע שאני צריך לשאלת, אבל איזה זה למי תמי, זה נותן בבית הפשוט, כי עוד פעם הוא תלת הכל בכוונה של האדם, שצריך זו לתפולת השעה של הרשע הזה, אז בעצם יוצא שלמעשה המשנה ברורה וגם השער הציון הם בעצם משיכים את שיטת האגלטל, שהיא זאת שלכל לפי המשנה ברורה, השתקה הלכה למעשה, ועד כאן תברנו להיום. Wow.